נכון, עם ישראל באמת לא מת, אבל נכון, בהחלט. מה עוד? סול, מה את אומרת? נכון, תראו איזה מדהים, כשיעקב אבינו כביכול הוא שולט במיטה שלו. בדרך כלל כשאדם נפטר זה משהו שהוא בא לו, מה? בהפתעה, גם מישהו שהוא מאוד לא עלינו חולה, או יודע שהתרבו ימיו למות, אבא, מה זה תודה רבה? מותק, על אתמול. גם אדם שהוא יודע שימיו קרובים למות, תראו איך זה מתואר פה בצורה כל כך שלמה כזאת. כאילו יש בזה משהו, נכון, תמיד מוות זה נתפס דבר מאוד מאוד קשה. דבר מאוד, באמת, הנשמה מסיימת תפקידה. כן, בואי, את רוצה? נעשה חצי חצי. תחייה, יש לי עוד. הנשמה מסיים תפקידה בעולם הזה, תמיד זה מין איזשהו משהו כזה חטוף, לא סיימתי את מה שאני רוצה לעשות, מאוד מאוד כואב. בפרשה הזאת ברור שזה כואב שיעקב אבינו נפטר, אבל לא יודעת, זה האווירה כזה שאני מקבלת בפרשה, יש בזה משהו מאוד שלם. הוא קורא לבני יוסף, הוא מברך אותם, הוא נותן לכל אחד את המעמד שלו, מקדים את אפרים למנשה. אחרי זה הוא עובר, הוא הולך, הוא נותן להם צוואה. מה הצוואה שלו? כן, שיעלו את עצמותיו למערת המכפלה, שלא יקברו אותו בארץ מצרים. מסיים עם זה, הולך, מברך כל אחד מהאחים, אחד אחד, ואחר כך כתוב ויאסף רגליו ויגבר ויאסף אל עמיו. יש בזה תיאור של משהו מאוד מאוד, כאילו בדיוק הפוך ממוות, שהוא פתאום מפתיע. שאתה לא מוכן אליו, שכמה שאתה רוצה, אנחנו משתדלים כל הזמן להכין את עצמנו ליום שאחרי, שנבוא, נוכל לעמוד בדין ועם כל הזכויות שלנו, אבל שאתה אף פעם לא מוכן אליו. ויעקב אבינו הוא מגיע מוכן, והמהות הזאת של יעקב אבינו לא מת, נכון, זה ראיתי, איפה ראיתי? אצל הרב בלייכר, במהלך הפרשיות, הוא כותב שיש בזה תיקון של חטא אדם הראשון. כשאדם הראשון הוא אוכל מעץ הדעת, הוא בעצם יוצא מגן עדן, הוא מקבל על עצמו, על המין האנושי, את הכללה הזאת של המוות. וזה משהו שאנחנו חווים אותו כל החיים שלנו, נכון? אבי אבות התומעה זה מוות, זה הריחוק מאלוקים, זה שהנשמה שרה מן הגוף, ואנחנו מרגישים את הריחוק מריבונו של עולם. ובסוף של בחיר האבות, אחרי שיש לנו את אברהם, את יצחק ואת יעקב, שהוא מברך את עם ישראל, הם עכשיו נמצאים כבר בקור ההיתוך במצרים. כל הדרך הארוכה שעברנו איתם כל ספר בראשית, את ההכנה הזאת להיות עם ישראל, יעקב אבינו נפטר מן העולם, אבל באמת הוא לא מת, כי הוא משאיר את היכולת הזאת לבנות את עם ישראל. הוא מת, הוא נפרד מן העולם, אבל התהליך שהוא נפרד מן העולם, יש בו מימד כזה של תיקון של המוות. הוא שם בדיוק כל אחד במקום שלו. הוא נותן לעם ישראל המתהווה את הצדה לדרך הכל כך משמעותית הזאת בברכות שעוד מעט נדבר עליהן בעזרת השם, של כל שבט, מה כוחו, מה העניין שלו, מה המקום שלו במציאות. הוא ממש מסדר את עם ישראל אל התכלית שלהם ונפרד מהם. ויש בזה, זה לא התיקון השלם, ברור, כי עדיין יש מוות בעולם. ככה כתוב על הגאולה, לא יודעת מה זה אומר, אם באמת אנשים לא ימותו, אף פעם לא צריכתי להבין את זה, נכון? אבל כתוב בנביא, ובילה המוות לנצח, ומחה השם דמעה מעל כל פנים, אנחנו אומרים את זה כל הזמן ביום הזיכרון. אבל יעקב ככה הוא משאיר את עם ישראל, עם איזשהו מימד של תיקון, שמה הכוונה? אם אין מוות, אז הקשר שלנו לריבונו של עולם הוא תמיד כאן. אין את המקום הזה של הסתלקות הנשמה, אין את המקום הזה של ההיעדר של ריבונו של עולם בעולם הזה, זה מוות בעצם. כשאומרים לנו יעקב אבינו לא מת, וזה מדהים איך התורה היא תמיד לפטירתם של צדיקים, דיברנו על זה קצת בחיי שרה, היא תמיד קוראת לזה חיים, ויחי יעקב. עוד מעט הוא כבר לא יחיה, אבל הפרשה היא ויחי, חיי שרה, אותו עניין. החיים, מה הוא משאיר כאן, מה המשמעות של החיים שהוא חי, התיקון הזה, דיברנו הרבה על הסיבוכיות של יעקב, נכון? על המקום הזה של אברהם, הוא האמת האלוקית, יצחק הוא הנפעלות, ויעקב הוא הסיבוכים, על להכניס את שם השם בתוך החיים האלה. וזה בדיוק המקום הזה, שיעקב אבינו משאיר נחלה לבניו, לנו, לעם ישראל, ששם השם יכול להיכנס בכל סיבוך, בכל מורכבות, בחלק, זה ראינו אצל אברהם, בנסתר, זה ראינו אצל יצחק, אבל יעקב אבינו מלמד אותנו שהמשימה הזאת אפשרית בכל דבר, אפילו ברגע המוות. אפילו כשהאדם נפרד מן העולם, הוא לא באמת מת. הרוח שלו, עם ישראל ממשיך. האמירה הזאת שריבונו של עולם נכנס לכל פרט מפרטי החיים, היא מלווה אותנו, הבנים של יעקב, בני ישראל, עד עצם היום הזה. אז באמת אמרנו שהצוואה של יעקב, מה אמרנו? עוד היה אמרה לנו. לא, את אמרת לי, קבר במערת המכפלה, לבוא לארץ ישראל. למה זה כל כך חשוב? איך יעקב, איך אנחנו יודעים שזה כל כך חשוב ליעקב הדבר הזה? למי הוא אומר את זה? רק ליוסף? וגם הוא אומר את זה כשהוא נפרד מפרעה, בעצם הוא אומר את זה שגם פרעה או שליטי מצרים ישמעו את זה. נכון, הוא מצווה את זה גם על יוסף. למה דווקא את יוסף הוא מצווה? כי הוא יודע שלמי יהיה כוח באמת לעשות את זה בפועל? ליוסף. יוסף הוא השליט של מצרים. ובאמת הוא אומר להם, תאהבת ארץ מצרים, אני לא יכול להיקבר פה. אני צריך ללכת לארץ ישראל. חזל, הרמב"ן, הוא מסביר למה הוא מזכיר ליוסף, ואני מבואי מפדן, מתה עליי רחל. רגע, איפה זה הפסוקים? שנייה. נכון, הוא מזכיר מה הוא מסכיר. הנה. ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל בארץ כנען בדרך, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, והקברה שם בדרך אפרת אי בית לחם. למה הוא מזכיר את זה ליוסף? כשיוסף בא לברך את האחים, את הבנים שלו, נכון? יוסף מביא את מנשה ואפרים שהם התברכו על ידי יעקב, וגם זאת שאלה, למה זה צריך להיות בנפרד? למה הוא מביא אותם, תחשבו, הוא מברך אותם קודם, לפני שהוא מברך את כל האחים. עוד שנייה, הוא מקווה שנספיק לדבר על זה, אבל למה יעקב מזכיר ליוסף שהוא קובר את רחל בדרך? מה זה קשור עכשיו? ממש. הרמב"ן אומר, יכול להיות אצל יוסף תרעומת על יעקב. יעקב, אתה מבקש ממני, מצרים ומערת המכפלה הם הרבה יותר רחוקות מאפרתה, מבית לחם ומערת המכפלה. בינינו, מה זה ללכת מבית לחם למערת המכפלה? 20 דקות באוטו, טוב, אז לא היה אוטו. אבל, טוב, לא 20 דקות, הגזמתי, חצי שעה. אבל נכון? יום וחצי עם כל המסע הלוויה הזה יכול להיות. יוסף יכול להסתכל על יעקב ולהגיד לו, אבל אתה בעצמך לא עשית את זה. יעקב אבינו יודע את המורכבות של הבקשה שהוא בא לבקש. הוא יודע שהוא קובר את רחל בדרך. והרמב"ן אומר, וזאת על פי הדיבור. כשהוא מזכיר ליוסף, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל בדרך, יוסף אל תחשוב שאני קוברת את רחל בדרך כי התעצלתי, כי אין ערך למערת המכפלה, כי אני דואג רק לעצמי ולה לא דאגתי. על פי הדיבור קברתי אותה שם. זאת הייתה החלטה אלוקית, שתשימו לב איפה הוא אומר את זה ליוסף. לא רק כשהוא אומר לו לקחת, בכלל לא כשהוא אומר לו תקבור אותי בדרך במערת המכפלה. איפה הוא אומר לו את זה? כשהוא מדברים על מי? רוצות להסתכל? על מי הם מדברים? על מה הם מדברים כשהוא אומר לו, כשרחל נפטרה בדרך, קברתי אותה בדרך? כשהם מדברים על מנשה ואפרים. כשהוא הופך את מנשה ואפרים להיות שני שבטים במקום שבט אחד שהוא יוסף. וחז"ל מדברים על זה שזה עדיין, יעקב בעצם אומר ליוסף שני דברים. קודם כל, הוא מדייק את המקום הזה שיש משמעות עצומה לעם ישראל שרחל אימנו נקברה בדרך, ואתם יודעות על זה, נכון? הכוח של רחל ללוות את עם ישראל בגלות, הכוח של הדרך, הכוח שהיא מבכה על בניה, והתפילות של רחל מלוות אותנו אז כשעם ישראל יוצא לגלות ראשונה וגלות שנייה, ועד היום מחזיר אותנו הביתה הכוח הזה של התפילות של רחל. אבל יעקב אומר ליוסף עוד משהו, אתה מבני רחל, עכשיו אתה בעצמך הופך להיות שני שבטים. רחל היא נפטרה, היא נקברה בדרך. המשימה שלה עוד לא נגמרה. היא כביכול ממשיכה ללדת עוד בנים, אפילו שהיא כבר נפטרה. היא מוסיפה מבני רחל, כביכול עכשיו יש שלושה שבטים, נכון? בנימין, מנשה ואפרים. השליחות שלה היא עדיין בדרך, היא עוד לא סיימה את שליחותה. אתה, הבנים שלך, יש בהם שני כוחות, הם עדיין מופיעים, הם לא עדיין, הם בעצמם מופיעים שני שבטים. המשימה הזאת עוד לא נגמרה, יש פה עדיין התהוות, יש לה עדיין שליחות לרחל אמנו. זה עוד נופך למקום הזה שלה בדרך. ובאמת, הוא מברך אותם והוא משקל, הוא מסכל את ידיו, ובזה הוא קובע את המעמד שלהם לדורות. נכון שמנשה הוא הבכור, אבל אפרים, אנחנו רואים את זה גם הרבה בנביא, נכון? אומרים את זה בתפילה בראש השנה. עם, וואי, יש לי בעיית זיכרון, לא יודעת מה אני... זהו, החלטתי, אני צריכה ככה בי 12. או שאני אלך לרופא לפני או אחרי, או שאני אעשה ניסוי ותהיה. אני אקח, לא יודעת, יש לי, לא, לא, בורחים לי מילים. נו, נכון, הבן יקיר לי אפרים, ילד, עם ילד שעשוי, מדי דברי בו, זכור, זכרנו עוד. הפסוקים הם ממש אפרים, שבט אפרים, הוא נושא את ההסתכלות הזאת על הסגולת ישראל. הרבה מאוד פסוקים שמדברים על המהות של עם ישראל, של בנים אתם להשם אלוקכם, שישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, הם מדברים על אפרים. אפרים מחזיק בצורה מאוד מאוד חזקה, דווקא אפרים, גם מנשה, כאילו כתוצאה מזה, אבל אפרים הוא הנציג הזה, נכון? מלחמת שבט מנשה, שלצערנו הרב היו רעים וחטאים להשם, שבמלכות ישראל כשהתפצלה הם לוקחים את עם ישראל למקום מאוד מאוד מורכב של עבודה זרה, של קריאת המלכות, של מלכות ישראל שהדרך שלה הייתה מאוד רחוקה מדברי השם יתברך, ועדיין מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד. עם כל החטא אפרים ממש, אפרים ומנשה שוב, אבל אפרים הוא העץ אפרים, זה הייתה הפרשה הקודמת, איך ההפטרה של הפרשה הקודמת, איך עץ יהודה ועץ אפרים מתאחדים בגילוי של יוסף ליהודה לאחים, ואנחנו ממשיכים לראות את זה. יש לו משמעות מאוד מאוד מיוחדת, והוא באמת נוסע עכשיו מקום של שבט בעם ישראל. ואז יעקב אבינו בעצם אוסף את כל הבנים, וואי, תחשבו איזה רגע מכונן זה בקיום של עם ישראל, הוא אוסף את כל הבנים מסביב למיטתו, ועובר אחד אחד ומברך אותם. אני חושבת שכל מה שדיברנו על על שנאת האחים את יוסף, על הבירור הזה של כל שבט, מה הכוח המיוחד שיש לו, על הבנייה הזאת, נכון? דיברנו על זה פה הרבה, כן? גם אני, גם אתם, היינו בזה. נכון? דיברנו על זה, על ההדגשה הזאת שעם ישראל חייב לעבור קודם בשבטים, זה מה שראינו בישב מקץ. ואת ההבלטה של כל שבט, את הכישרון המיוחד שלו, ועכשיו אמרנו שבויגש ויחי זה הזוג השני של השבטים, יש את המהות של כלל של עם ישראל ביחד. הברכות של יעקב לשבטים ממש מבררות לנו, ועוד מעט נעבור על זה קצת, ננסה להבין מה כל שבט, הן ממש מבררות לנו איך לכל שבט יש כישרון מיוחד, ועם ישראל לא יכול לוותר על שום שבט, על שום כישרון רוחני כזה, וכדי שעם ישראל ייבנה כולו ביחד, הם חייבים כל שבט להביא את עצמו בצורה הכי מלאה שאפשר. ותחשבו איזה מעמד מרגש זה שכל השבטים עומדים מסביב למיטה של יעקב, וכל אחד מקבל מיעקב את הברכה המיוחדת שלו, את הכישרון המיוחד שלו, את האות המיוחדת שלו שהוא צריך לברר בעם ישראל, וביחד עם זה יעקב אבינו במה הוא חותם את המעמד הזה, באיזה מילים? שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. באחדות הזאת, הכוח שלכם, זה לא שכל אחד ילך עכשיו ויקים לעצמו איזה עם ישראל, עם אשר, עם גד, עם דן, עם נפתלי, נכון? הכוח שלכם זה שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מתוך הגוון המיוחד, הרוחני, התכונה המיוחדת של כל אחד ואחד מכם, המארג המופלא הזה שנקרא עם ישראל הולך ומתהווה ביחד להביע את שם השם בעולם. מתוך המורכבות, מתוך הסיבוכיות של יעקב, הוא מוריש לבנים את היכולת הזאת להופיע את שם השם בעולם הזה. אז רוצות שנעבור שבט שבט, וזה מדהים, שנייה עוד משפט, שכשמשה רבנו נפרד מעם ישראל, נכון, בערבות מואב, מה הוא עושה? אותו דבר. תחשבו שאז הם לא שבעים, טוב, בטח גם עכשיו הם לא היו כבר 70 נפש שיצאו ממצרים, הם גדלו קצת בשנים שיעקב אבינו נמצא במצרים, אבל הם עדיין לא 60 ריבו שיוצאים, ובטח לא הכמות שנכנסים לארץ ישראל. ועדיין משה רבנו עושה אותו דבר כשהוא נפרד מעם ישראל. הוא מסתכל על כל שבט שהם עכשיו הולכים לנחול את ארץ ישראל, הולכים להיכנס אל הנחלה, אל התכלית, וכל שבט מה העניין שלו במיוחד, והוגד אותם ביחד אגודה אחת, את כל עם ישראל ביחד, את כל השבטים ביחד. אז בואו, רוצות שנסתכל קצת מה המהות המיוחדת של כל שבט? אז זה גם מתוך שיחות הרב... מה? בסוף הוא נפל רגע. או שאולי חזל אומרים את זה? לא, נכון, אני לא רואה, אולי זה לפני... אז אולי חזל אומרים את זה, שבזה הוא... מסיים. רגע. לא, אני לא זוכרת אם... לא, נכון, זה חזל אומרים את זה, סליחה. יאללה, אז מי הראשון? ראובן. שמתם לב שחלק מהשבטים, בטוח שמתם לב, שחלק מהשבטים הוא אומר אותם לפי הסדר, וחלק מהשבטים הוא משנה את הסדר של הלידה שלהם. וגם לזה יש משמעות. מה הנקודה של ראובן? כשאנחנו קוראים את הברכה של יעקב לראובן, מה זה עושה לנו? קראתם? סתם. מה, עם איזה תחושה אתם יוצאות? נגיד מהברכה של יעקב ליהודה או לנפתלי או לזה, ומהברכה לראובן ושמעון ולוי. יש קצת איזה שינוש. שמה? כן, זה על שמעון ולוי, זה יותר זה. מה? נכון, באמת, בברכה של יעקב לראובן, מצד אחד אנחנו רואים את המהות של ראובן, מצד שני אנחנו גם רואים פה את ההחמצה. ראובן נוע בחור, וראובן היה ראוי לקבל את שלושת הכתרים של כהונה, מלכות ובחורה. אבל, ככה, ראיתי את המהלך הזה של הברכות אצל הרב בלייכר, הוא כותב, התכונה של ראובן זה פחז כמיים. נכון? הוא אומר לו, ראובן, בחורי אתה, כוחי וראשית אוני. פחז כמיים, אל תותר, כי עלית משכבי אביך וכו'. מי שזה מעניין אותה לראות את המקום. יש לו אמונת איתנו שאני כמובן לא זוכרת את הכרך שלו. כן, גיטית יכולה לבדוק לנו. אבל זה למעטנו שעובר על כל הגמרה שאומרת, כל האומר ראובן חטא אינו לתועה, כל האומר דוד חטא אינו לתועה. אז מי שזה מעניין אותה לראות את זה, יכולה לראות שם. הרב, ממש, הרב מסביר, ואז הרב טאו מסביר ממש את המקום של ראובן, מה הוא עשה, למה זה לא נקרא שהוא חתם. הרחבה. בפינת ההמלצת הספר. אז זה היה ההמלצה. מה זה פחז כמיים? מה התכונה הזאת? מה זה פחז? לא פחד. פחז, פזיזות, בדיוק. יעקב אומר לראובן, מצד אחד, בך מקופלות, מה זה בחור, אתה ראשית עוני, כביכול כל יעקב, התמצית הכי הכי של האדם, זה הבחור שלו. ככה התורה מסתכלת על בחורה. ממש מין זיקוק כזה של הכוחות של ההורים, זה בחור. ולכן אמרנו, זה לוויה, כהונה, לוויה מלכות ובכורה. כהונה, מלכות ובכורה, סליחה. אבל ראובן מופיע את זה בצורה של פזיזות. לראובן יש רצון, הוא רואה איך עם ישראל צריך להיראות בסופו של דבר. הוא אומר, עכשיו, כאן, כמו שאני מבין, ככה צריך לתקן את זה. איך שרחל נפטרה, הוא מוציאים את ה... כאילו בעצם רחל יוצאת מהאוהל של יעקב, הוא רוצה להכניס את המיטה של בלהה לתוך האוהל של יעקב. הוא רוצה לתקן את המציאות כאן ועכשיו. יעקב בדיוק הפוך מזה. כל האמירה של יעקב במורכבות, בסיבוכים שלו, הוא אומר לו, חכה, יש סדר למציאות. העולם... סליחה, הוא רוצה להכניס את האוהל של... את המיטה של זלפה, לא של בלהה. בלהה הייתה השפחה של רחל. הוא רוצה להכניס את האוהל של... את המיטה של אמא שלו בעצם לאוהל. לא את המיטה של בלהה, השפחה של רחל, את אמא שלו, שהיא תהיה עקרת הבית. ויעקב אבינו אומר לו, פחז כמיים אל תותר. כל המעלות כולם הן נפלאות, אבל יש להם סדר, יש זמן לכל דבר. לכל דבר יש את התהליך שהוא צריך להבשיל במציאות. אתה לא יכול לדחוק את המציאות קדימה. אז מצד אחד יש לך את הכישרון הזה, מצד שני אתה ממהר אותו יותר מדי, הפסדת את הכל. והרב בלייכר מדייק שם שלא סתם המתנות האלה של כהונה, מלכות ובכורה היו צריכות להינתן לראובן. כי ברגע שהם היו צריכות, שהם היו של ראובן, ברגע שזה של הבכור, זה בעצם מראה לנו שהמתנות האלה הן שייכות לכל עם ישראל. נכון? ואנחנו יודעים את זה. ממלכת כהנים וגוי קדוש, על מי זה נאמר? לא על שבט לוי. זה נאמר על כל ישראל. בני בכורי ישראל. לא אמרו את זה רק על הבכורים, רק על שבט ראובן. זה תכונה של כל עם ישראל. גם יש ציטוט מהגמרא שהרב מביא אותו. ישראל מלכים הם. ככה הוא, הגמרא מגדירה את המהות של עם ישראל. נכון? יש מזה שיר, יהודים הם בני מלכים, מכירה? נכון? המהות הזאת של מלכות היא שייכת לכל ישראל. כאילו אם קודם יהודה היה מקבל את המלכות ולוי היה מקבל את הכהונה ובכורה הייתה גם עברה בסוף ללוויים בעצם, אז היינו חושבים שזה לא משהו ששייך לכל ישראל, זה משהו ששייך רק לשבטים הספציפיים האלה. כשראובן מקבל את כל המתנות האלה, הוא בעצם תובע בסגולת ישראל את המהות שכל עם ישראל יכולים להיות כהנים, שכל עם ישראל שייכים אל המהות הזאת של מלכות. זה לא הסתדר, הוא טעה, הוא בלבל את יצועי אביו, הוא חטא, ולכן זה נלקח ממנו. אבל המהות הנשמתית הזאת היא שייכת לכל ישראל, ועכשיו יש שבטים שמקבלים את המתנה הזאת בגלל הטעות הזאת. אבל ראובן הוא בעצם בכור, והטעות הזאת של החיפזון הוא משלם עליה. את המקום הזה של הבכורה של ראובן ואת האחריות שלו לבנייה של עם ישראל, אני חושבת שרואים בצורה מאוד מאוד משמעותית גם בבלבול הזה של יצועי אביו, אבל גם בזה שראובן, מה הוא אומר במכירת יוסף? הוא זה שאומר זרקו אותו אל הבור, אל תהרגו אותו. מי שעומד בפרץ ובעצם מונע את ההריגה של יוסף זה ראובן. הוא אומר לא לא לא, רגע רגע רגע, עם ישראל, יש לי אחריות אל עם ישראל, אי אפשר שאחד מעם ישראל ייפקד מאיתנו, לא משנה מה הוא עשה. אז אנחנו ממש רואים את התכונה הזאת של הבכורה. אחרי זה שמעון ולוי, גם המנגינה של הברכה של יעקב לשמעון ולוי היא גם מנגינה של ביקורת, נכון? מה הוא אומר להם? כלי חמאס, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי. הוא ממש מביא להם ביקורת מאוד חריפה על מה בעצם? כן, על מה שהיה עם שכם. מצד אחד בטוח היה צריך לעשות משהו, ובגלל זה יעקב הולך איתם בהתחלה, אבל הוא אומר לקחתם את זה כמה צעדים קדימה. אם היינו לוקחים את התכונה של שמעון ולוי, איזה תכונה מתגלה לנו בברכה של יעקב לשמעון ולוי? אנשי מלחמה, אבל לא רק. מה? קנאות, בדיוק. ובאמת זה הבירור שיעקב אבינו מברר כאן. הוא אומר קנאות יש לה סדר במציאות. אדם לא יכול לקנא להשם, אפילו להשם ממקום פרטי. קנאות היא רק אחרי שיש מלכות, שיש סדר, כשהאומה מבוררת, כשיש לה חוקים, כשיש מנהיג. אז גם אדם שיש לו את התכונה, באמת, אנחנו רואים את זה אחר כך אצל אליהו, אליהו הנביא גם, עלה בסערה השמיימה. הוא תיקן את התכונה הזאת של הקנאות, פנחס בספר במדבר כשנלמד. הוא תיקן את התכונה הזאת של קנאות לכבוד השם. אז יעקב אבינו אומר לשמעון ולוי, יש לכם קנאות? יש מקום מיוחד מאוד. התכונה הזאת היא חייבת להיות בעם ישראל, הקנאות היא קדושה הזאת. הגבורה הזאת של הקדושה, אבל היא חייבת לתפוס את המקום שלה. זה כמו תבלין. אם אנחנו נשים בסיר, נכון, על מרק, לא יודעת, קילו מלח, אי אפשר לאכול את זה. זה מחריד. אותו דבר יעקב אבינו אומר לשמעון ולוי. קנאות זה מידה שצריך למדוד אותה בצורה מאוד מאוד קפדנית. אם אתם מפריזים בה, אם היא לא מבוקרת, בסודם אל תבוא נפשי, אני לא יכול להיות בזה, לא אני באופן אישי יעקב. עם ישראל לא יוכל להכיל את זה. אתם חייבים לשים את זה במקום מאוד מאוד מדויק, אחרי המלכות. וזה מוביל אותנו לשבט הבא, נכון? ולכן אנחנו גם יודעים, מה?
איך זה שלוי מקבל לבחות אותם כבנה, כאילו?
כי הוא עושה לזה תיקון אחר כך, נכון? בחטא.
שמעון ולוי, כאילו יש להם אוהב מאוד מאוד שרם, איך זה שבט עוד בין הם?
נכון, כי באמת, באמת את שאלה טובה, אני לא יודעת אותה, את התשובה. אבל אנחנו רואים שבאמת יש להם תפקידים שונים אחר כך, נכון? כתוב ששימון הם היו מלמדים, ולכן הנחלה שלהם היא מאוד קטנה בשבט יהודה, כי הם היו מסתובבים בעצם הם היו מלמדי תינוקות, כאילו מזכירים את עצמם לעוד שבטים, הייתה להם נחלת קטנה, אבל היו, הרבה מהם היו מסתובבים, כדי לפזר את התכונה של הקנאות, שהיא לא תהיה מאוד מאוד מרוכזת. גם הלוי אנחנו יודעים את זה. אני לא יודעת למה הוא לא מכיר את המפורי ברכה, מצטערת. את יכולה לשאול עוד אנשים חכמים יותר ממני, אבל כן, את צודקת שאנחנו רואים אותם קשורים בדבר הזה, ושאחר כך הם באמת נפרדים בזה. לוי הוא עושה תיקון, מה שלוי עושים בחטא העגל זה בדיוק קנאות, נכון? כשיש את חטא העגל, כל המלחמה, כאילו, לא מלחמה, המאבק הזה בתוך עם ישראל, אם ללכת אחרי העגל, אם להקשיב למשה רבנו, אם לנטוש את העבודה זרה, אם ללכת אחרי משה, כשמשה אומר אחריי, היחידים שמקשיבים לו זה לוי, והם הולכים אחר כך וגם הורגים במי שחוטא. הם לוקחים את הקנאות הזאת ומתקנים אותה ללכת אחרי ההנהגה. זה בדיוק מה שאמרנו קודם, שקנאות יש לה מקום כשהיא הולכת אחר המלכות, כשהיא לא חמומת מוח, אני אחליט מתי אני קנאי, כי אז זה באמת מסוכן. אז הם עושים לזה תיקון, ולכן הם זוכים בעצם להיות משמשי הקודש במקדש. כנראה ששמעון, לא יודעת.
גם זה נשמע שהוא
כותב קודם
כל,
הוא אומר
להם מפוצם בישראל, כאילו, כן כבר...
נכון, הוא... נכון, שהם יהיו מפוזרים.
שבט לוי שהם...
כן, כן, כמו שבט לוי שהם היו מפוזרים, וגם שמעון היו מפוזרים. הייתה להם נחלה קטנה בתוך יהודה, זה אזור באר שבע אני חושבת, אבל עדיין הם היו מפוזרים, הם היו מלמדי תינוקות, הם היו מסתובבים, כאילו היה להם גרעין והם היו יוצאים ממנו. מסתובבים בשבטים. כן, כי זה משהו כאילו מרוכז מדי. אם אתם תשבו כולכם ביחד, זה פצצת אטום. אי אפשר לחיות עם זה. זה יותר מדי חזק. כן, מה שאני אומרת זה ממש על קצה המזלג. אפשר להרחיב בזה המון, ואני חושבת שזו חובתנו להרחיב בזה המון. לפעמים אני מרגישה שאם כבר עם ישראל, נכון, יש הרבה פעמים את כל הדתיות הזאת, מה התכונה של העדה הזאת, מה התכונה של העדה הזאת. מי שאוהב את זה, שיתעסק בשבטים, לא בעדות. די, עדות זה של הגלות. התיקון שלנו זה להצמיח את הבירור הרוחני של כל שבט. יש לזה מקום באמת, לגוון המיוחד של כל מקום, של כל שבט, לא של כל פולניה, הונגריה וכו'. כאילו זה... ואז אנחנו מגיעים ליהודה. יהודה... מה זה יהודה? את זה אנחנו כולנו יודעות. אה? מלוכה. אבל תראו איזה מדהים. מה זה יהודה? אתה יודוך אחיך. מה זה אתה יודוך אחיך בעצם? מה זה אומר בעברית? שכולם... מה? מה זה יודו לך? כולם מקבלים את המלכות שלך. זה תכונה של מלך. מלך, מתי מלך הוא טוב? כי מתי מנהיג הוא טוב? כשכל אחד, לא משנה מי אני, אני מזדהה עם המנהיג. וזה הברכה שיעקב אומר ליהודה. אתה מלך, מלך גם יכול לסבול מזה שהעם לא איתו. אבל אומר לו, הברכה שלך, אתה יודוך אחיך. המלוכה שלך, ההנהגה שלך, היא תמיד, העם מרגיש, כל אחד מהעם מודה לך. כל אחד מרגיש מחובר אליך. אתה יהודה, אתה תמצית של עם ישראל על כל המורכבויות שלהם. על כל השינוי, השונות שבהם, על כל הגוונים שבהם. כל אחד מסתכל עליך ואומר, אחריך. אנחנו רוצים שתוציא אותנו אל הפועל. אנחנו מרגישים שאנחנו מובלים, ההנהגה שלנו היא רואה אותנו. וזאת באמת ברכה אדירה, ולכן יהודה הוא מקבל גם ברכה כלכלית, גם ברכה של הנהגה, כי הוא באמת ראש החץ של ישראל. הוא לוקח אותם גם ההנהגה הרוחנית וגם ההנהגה המעשית. אחרי זה, מי בא לנו? רגע. מי? יששכר וזבולון. מה אנחנו יודעים על יששכר וזבולון? שגם פה יש לנו את השינוי הראשון, נכון? את מי... איפה הדף שלי נעלם? מי יותר גדול ממי? יששכר. ואת מי מברכים קודם? את זבולון. למה? מה ההסכם? אתם מכירות את זה? זה ביטוי. אה? אז את זה דווקא לא ראיתי שכתוב על זה, כי לא במובן של דרך ארץ, אלא זבולון, נכון, הוא הכישרון שלו היה מסחר. מה זה מסחר בעצם? הכישרון שלו זה שפע כלכלי. לא יש את כוח הכלכלה. ביססחר חמור גרם יושב בין, רובץ בין המשפטיים. מה הכוח של יססחר? תמיד אני חושבת לעצמי, איזה מחמאה להגיד את תלמידי חכמים. חמור גרם. אבל למה זה את מחמאה? חמורים יקרים. חמורות. אתונות יקרות. למה? לפני הרובץ, כי הוא סוחב, נכון? לחמור הוא הבהמה שסוחבת על עצמה הכי הרבה, והחמור גרם הזה הוא נושא בעול התורה. הוא לא אומר אין לי כוח, עוד פעם לדף גמרא הזה, עוד פעם לחזור על הסוגיה, עוד פעם ללמוד הלכות שבת, עוד פעם צריך עוד פעם. לא, הוא סוחב, יש לו כוח לשאת בעול התורה, בזה יששכר. אבל תראו, זה מדהים, שלכאורה מה היינו מצפים מיעקב? שמי יקדים את מי? יששכר את זבולון. אין בעיה, זבולון, תעבוד קשה, מצוין, כדי שהתורה יוכלו ללמוד אותה. אבל לא, קודם הוא מקדים את זבולון ליששכר. כי הוא אומר, הבסיס, כדי שהאדם יוכל ללמוד תורה, כדי שהאומה תוכל ללמוד תורה, היא צריכה כלכלה. היא צריכה שהחיים יהיו מסודרים. אולי לזה התכוונת שאמרת דרך ארץ קדמה לתורה? שהחיים צריכים להיות מסודרים, צריך לחיות פה. צריך שילדים יהיה מה לאכול, צריך שלאנשים יהיה מה ללבוש, הם לא צריכים להיות מליינים, שיהיה להם חמש סוגי גבינות שמנת על השולחן, לא להיסחף. צריך שיהיה בסיס איתן לחיים, שעליו התורה יכולה להופיע ככלי מלא, בגאון, בשלמות, ונגמר לנו הזמן, אז כדי שהרב שחר לא יבוא ואני עוד אשב פה בפתחוני, אבל זה מה זה יפה לראות אחר כך גם את שאר הבנים. אז תעשו שיעורי בית, תמשיכו, תקראו בלמד בפרשיות.